תאגיד, האם מדינת ישראל רשומה כתאגיד? מה אתם חושבים? מה אתם אומרים? האם מדינת ישראל רשומה כתאגיד? התשובה, גבירותיי ורבותיי, היא כן. מדינת ישראל רשומה כתאגיד, ולא רק היא. יש עוד הרבה מדינות שרשומות כתאגידים. למה, איך, מה זה אומר לגבינו? תכף נבין. אדגר. אז אנחנו כאן באדגר סרצ' ריזולט, שזה אנחנו באתר בעצם, אתם רואים, SEC, Securities and Exchange Commission. אנחנו באתר של רשות הניירות הערך. sec.gov/cgi/bin/browse/edgar, בעצם זה המנוע חיפוש, US Securities and Exchange Commission. מה שיש כאן, companies for SIC 8888 foreign governments, שיורדים למטה, Israel, state of, שור הזה אגב פה בהמשך השורה כתוב ניו יורק, המיקום, הרישום, כנראה בניו יורק. מדינת ישראל רשומה כתאגיד ברשות הניירות ערך האמריקאית. מה זה אומר? מי רשם? למה? תכף נמשיך לקרוא את המסמך ונראה. כשלחצתי בעצם על המספר של State of Israel, תאגיד, אז מדינת ישראל, כמו שאנחנו רואים, רשומה כתאגיד ברשות הניירות ערך האמריקאית בוושינגטון. רשומה כתאגיד בניו יורק. אוקיי? בואו נתקדם. ל-Israel State of, אוקיי? SIC 8888, Foreign Governments, State Location, New York, הלאה. Limited, זה התאגיד, Limited Liability Partnership Registered in England and Wales under number, כך וכך, authorized and regulated by the Solicitors Regulation Authority, the term partner is used to refer to a member of this partnership, a list of whom is available at the registered office address above. כאן זה בלונדון, הרישום בלונדון של, נראה לי, הרשות לניירות ערך. כל זה מעלה שאלות, שאלות מסחריות. מדוע חברה בשם ישראל, מדינה של, רשומה בוושינגטון הבירה? אגב, אני שואל פה, האם זה באמת מדינת ישראל, או יש חברה נוספת, מקבילה, שנקראת מדינת ישראל? מוזר, מוזר, מוזר. בוא נגיש את התשובות, לא נקבל מהממשלה. בגלל זה אנשים כמונו צריכים פשוט לחקור וללמוד. הכדור בידיים שלנו ממזמן. תתחילו לייצר, ליצור וליזום ולשאול שאלות ולעניין את הסובבים אתכם, כי עובדים על כולנו ואנחנו בשוק עבדים. מדוע חברה בשם ישראל, מדינה של, רשומה בוושינגטון הבירה? איזו סיבה יכולה להיות שמדינה תהיה רשומה כחברה? תאגיד, ישות משפטית, חברה כלכלית. בהגדרה, האם גופים ארגוניים וממשלתיים יכולים להיות בלעדיים זה לזה? אז מדוע גופים ממשלתיים נדרשים לאשר את רישיונם? האם הם תאגידים בתוך התאגיד הממשלתי? הם הסוכנים של המדינה לאיסוף הכספים, כמובן. שימו לב לתמונה פה, גופים ממשלתיים הנדרשים לאשר את הרישיון. איזה רישיון? רישיון עוסק. צו רישוי עסקים, גופים ממשלתיים שאישורם נדרש על פי צו רישוי עסקים. יש פה רשימה של יישובים, המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים לשירותי כבאות ויש משרד הבריאות. הם מקבלים רישוי לאסוף או לגבות מיסים או כספים, עזבו מיסים, כספים, עבור התאגיד שרשום כתאגיד בתאגיד יותר גדול. בואו נמשיך. אז גם תחנות משטרה, משרד איכות הסביבה, משרד הבריאות, משרד החינוך, התחבורה, ביטוח לאומי, המשטרה, מועצות אזוריות, ערים ועיריות, קיבוצים ועוד. מדוע זקוקים לרישיון? התשובה היא כמובן עבור סחר. עוסק מורשה מטעם המדינה של להנפיק תעודות עבור איסוף כספים. האם ישראל, המדינה של, יכולה להיות גוף תאגידי שמתחזה לממשלה אמיתית ורווחית ואינו זקוק לממשלה? האם ממשלת ישראל באמת מייצגת את העם ולא בעלי מניות במדינה אחרת? מדוע יש למשרדי הממשלה שלמנו הצהרות תפקוד של חברות כמו אנו מספקים שירותים והלקוחות שלנו כוללים ממשלה או ברגעים היפים של החיים, איתך לאורך כל הדרך, זה משפטים של חברות שמוכרות משהו, לא של ממשלות שאמורות לדאוג לחיים הציבוריים שלנו. מה קרה באמת לסעד ממשלתי, לשירות? מדוע הוא בתשלום? האם זה מעיד על כך שהם ממש אמיתיים, אך חברה מתחזה לממשלה? והאם הממשלה לא מסדירה חברות? אז מדוע ישראל תהיה רשומה ב-SEC בארצות הברית, SEC הרשות לניירות ערך, מדוע שהיא תעביר להם מסמכי תשקיף ומסמכים כלכליים ופיסקליים שנתיים, ומדוע היא כפופה לרגולציה שלהם? חוק ניירות הערך הוחל בתחילת ארצות הברית ומשם התפשט לשאר המדינות. מרגע הקמת הבנק הפדרלי בשנת 1933, הבנק הפדרלי הוא בנק פרטי אגב, אוקיי? מהו חוק ניירות הערך משנת 1934 ומה ההבדל בין שני החוקים? מצא את ההבדלים. חוק חילופי ניירות ערך משנת 1934, שוב, שונה מהחוק הזה ב-1933, הוא מסדיר בעיקר את סחר ניירות הערך של חברות ציבוריות. הוא מספק דיווח שוטף על ידי מנפיקים שניירות הערך שלהם רשומים בשוק המניות בארצות הברית, או מוצאים באופן ציבורי בארצות הברית. מסדיר הצעות מכרז והחלפה, שידולי פרוקסי והונאה, ומניפולציות בשוק בקשר לרכישה ומכירה של ניירות ערך. מעניין איזו הונאה זה מסדיר, את הונאת הבורסה ושוק ניירות הערך, הסחר בקרנות נאמנות, ביטחונות ממשלתיים, או שזו דרך להונות את האנשים הפשוטים, העם, האזרחים, בשל מכירה וסחר של תאגידים בתוך תאגידים, בתוך תאגידים ממשלתיים של המדינה של, שמשלמים לסוכנות אמריקאית כממשלה זרה. ושל מי המדינה של ישראל? של הממשלה, של הפוליטיקאים, של אלי ההון, התאגידים, או שהיא של העם? האנשים הקטנים שעובדים כל יום ומשלמים מיסים, רישיונות נהיגה, ביטוחים, הלוואות, ביטוח לאומי, מס בריאות ועוד שלל התשלומים שמצטרים לאינסוף חובות על הגב, משלל המקביות והעזרה הכלכלית שקיבלה המדינה של, מיום הקמתה מאותם נדיבים, נוסיף גם את החוב לסוכנות לניירות ערך שמקומה בארצות הברית, נבין למה החוב רובץ על כתפיים של בני אדם בשר ודם ולא על התאגידים עצמם. איזה חישוב נפלא של מערכת חוב אינסופית, ועוד קוראים לזה החוב הציבורי. אני רוצה שתבינו רגע. אנחנו חיים בתקופה שעוד ועוד ועוד אמיתות על המציאות שלנו מתגלות ונחשפות. עכשיו, אני אמשיך להקריא את המסמך עוד רגע, אבל חשוב שאתם תדעו ותבינו ותפנימו ותבדקו בעצמכם ותחקרו ואז שתפו הלאה. יש פה כרגע הזדמנות פז לפרק את כל השקר מיסודו. ארצות הברית היא תאגיד של אימפריה הבריטית. זאת אומרת, מי שהקים את ארצות הברית זה אנגליה. מלחמת האזרחים הייתה על זה להיפרד מהממלכה. הם לכאורה הצליחו, אבל הם לא, כי הביאו להם את הבנק הפדרלי שהוא בנק פרטי, שהוא חלק מה-offshore accounts או offshore banks של הממלכה הבריטית. הלאה, בואו נתקדם. אז היינו פה. כן, מתוך הדוח של 2019 של המדינה עם סוכן הפיסקלי. שני העשורים האחרונים, מטרה מרכזית במדיניות הכלכלית של הממשלה הייתה להפחית את תפקידה של הממשלה בכלכלה ולקדם צמיחה במגדר הפרטי. על מנת לקדם מטרה זו, נקטה הממשלה מדיניות של הפרטת מפעלים ממשלתיים, לרבות בנקים, משק החשמל, הנמלים. הממשלה נקטה גם במדיניות מוניטרית ופיסקלית המכוונת ליציבות. המשמעות המשמעת הפיסקלית שמרה על יחס החוב לתוצר בישראל במגמת ירידה בעשור האחרון. עם עלייה קלה בלבד בשנת 2009 בגלל המשבר הפיננסי העולמי. החוב הציבורי כאחוז מהתוצר התייצב ב-2018 וגדל ל-61%. מעניין לו, החוב הציבורי, אנו העם ערבים להם, אבל הם לא ממש ערבים לנו. ולאן נפרטו להם חברת חשמל, הנמלים, הבנקים, הם של המדינה, של העם, של הסינים? וואו, הראש באמת מסתחרר מרוב שאלות ותהיות מה קורה פה. ובנק ישראל, האם גם הוא תאגיד למטרות רווח? בנק ישראל, שהוקם ב-1954, הוא הבנק המרכזי במדינה, הוא מתפקד ללא תלות בממשלה. הוא אחראי לגיבוש ויישום המדיניות המוניטרית של ישראל. בנק ישראל מנהל גם יתרות מט"ח, תומך בפעילות מסודרת של שוק מטבע החוץ בישראל, מסדיר את מערכות התשלומים והסליקה בישראל, מפקח ומבסס את מערכת הבנקאות בישראל ומנפיק שטרות ומטבעות. כדי להשיג את יעדיו ולמלא את תפקידו, רשאי בנק ישראל להנפיק ניירות ערך משלו, לבצע בבורסה או בשוק מוסדר אחר או מחוץ לשוק, פעולה או עסקה מכל סוג שהוא המקובל בשוק ההון, הכסף והמתח, לרבות בשוק הנגזרים, שכולם חלים על ניירות ערך, מטבע, זהב או כל נכס או מכשיר אחר כמקובל בשווקים אלה. מרבית יתרות בנק ישראל מוחזקות בניירות ערך חוב המונפקים על ידי מנפיקים ריבוניים זרים. ראה רשימה של כל הבנקים בבעלות רוטשילד. רואים את זה? Voice of People Today. Complete list of banks owned by the Rothschilds. Your bank is here. אוקיי, אז יש כאן בעצם, הנה, אפגניסטן בנק, אלה כל הבנקים בבעלות רוטשילד. בואו, רוצים לחפש את ישראל? בואו נראה, הנה, ישראל מגיעה. הנה, בנק ישראל. אוקיי, עכשיו, יכול להיות שהמידע הזה שקרי והוא מוטעה. אני אשמח שמישהו יגלה לי, אבל רק תראו איזה רשימה יש כאן של בנקים בבעלות רוטשילד. בסדר? יופי, אז אחרי שראינו את זה, בואו נחזור על המסמך, כי יש עוד מה לקרוא, והיום רק התחיל. יתרות בנק ישראל מוחזקות בניירות ערך של מנפיקים ריבוניים זרים? ומעניין מי הם אותם מנפיקים ריבוניים זרים, רוטשילד, מלכת אנגליה, הוותיקן, וושינגטון הבירה בעם, כל אלו ועוד אינם חוקים מתקופה הרומאית, החוק המסחרי המאוחד. חוק? האדמירלות הימית, Admiralty Law, הקודקס האזרחי הרומאי, The Roman Civil Codex, חוק המרשנד או המחסור, מתקופת הפיניקים, כל אלו ועוד, חוקים סטטוריים למיניהם שנבנו והתגבשו עם השנים כמגדל קלפים או כלבירנט, מבוך, חוקי. תבחרו מה שבא לכם. עם כל מה שהיה מקובל בשוק ההון, רשאי בנק ישראל לעשות על מנת להשיג את יעדיו, מדוע החותם, סמל המנורה הגדולה של ישראל, הוא הסימן הוא המסחרי שנרשם במשרד הפטנטים והסמלים המסחריים, לוגו מותג של ארצות הברית. עוד פעם, הלוגו הזה הוא סימן מסחרי, Israel Bonds, אתם רואים את זה? אז המנורה הרשומה כסימן מסחרי של חברה או של תאגיד, ראו State of Israel, תאגיד ברשות הניירות ערך. חברות בארגונים בינלאומיים והסכמים כלכליים בינלאומיים, ישראל חברה במספר ארגונים בינלאומיים, ביניהם האום, קבוצת הבנק העולמי, כולל תאגיד הפיננסי הבינלאומי, קרן המטבע הבינלאומית, הבנק האירופי לשיקום פיתוח והאינטרבנק הפיתוח האמריקאי. מאז ספטמבר 2010 ישראל אינה חברה ב-OECD, ישראל חתמה על ההסכם הכללי או הכלכלי בנושא מכסים וסחר משנת 62, והיא חברה מייסדת בארגון הסחר העולמי. מה קרה? האם זה מעיד על כך שהממשלה האמיתית המייצגת את העם או חברה מתחזה לממשלה? אם חברה הרשומה בוושינגטון הבירה טוענת באופן שקרי במעמד שלטוני בישראל, מה קרה לממשלה האמיתית שנקראת דה ז'ור? אוקיי, בשם דומה, ומתי? United States Securities and Exchange Commission, Washington DC, form, כך וכך, for foreign governments and political subdivisions thereof, amendments number 4 to annual report of the State of Israel, name of registrant, אתם רואים כאן? Date of end of last fiscal year, December 31, 2018, securities registered as of the close of the fiscal year announced to which registration amounts to as to which registration is effective, סליחה על הבוקר שבורת השיניים, names and addresses of person authorized to receive notices and communication from the Securities and Exchange Commission, Elinor Atzani, head of Israel Economic Commission Western Hemisphere. ממשלת דה ז'ור וממשלת דה פקטו. ממשלת דה ז'ור, הגדרה משפטית של ממשלת דה ז'ור, היא ממשלה חוקית ולגיטימית של מדינה, והיא מוכרת על ידי מדינות אחרות. לעומת זאת, ממשלת דה פקטו היא ממשלה בפועל, והיא בראשות סמכות ושליטה במדינה. לעומת ממשלה שהופלה ועברה למדינה אחרת, היא תשיג מעמד דה ז'ור, אם מדינות אחרות יסרבו לקבל את הלגיטימיות של הממשלה המהפכנית. קשה להבין, נכון.